טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש. שאלו פעם את הרב הרלאפ, שהוא היה יליד ירושלים, גדל בין צדיקי וגדולי עולם, הוא היה באמת אחד מגאוני הגאונים, כבר מגיל צעיר, ראו עליו את זה. והוא עוד בילדותו נדבק ברבי יחיאל מיכל שפירא, שהיה סגפן גדול, כולם התפלאו, מה זה, איך מישהו כזה גאון למדן מתדבק בכזה סגפן? והדברים הסתדרו, וידוע שבגיל 20, שלח אותו הרופא ליפו קצת בשביל להעברים מהמחלות שתקפו אותו, והרב חלב שם פגש את הרב קוק, ונדבק ברב קוק, ובעצם עד סוף ימה, והוא ממש ידע לו מה שם ידו, וראה בו את רבו המובהק, וגילה דרך חדשה בעבודת השם, וממש ממש נשאר צמוד אליו בדבקות עצומה, ודיארנו פעם את המכתבים שהוא כותב לרב קוק, איזה מכתבים ששם אתה רואה איזה ציפייה, ויש מכתבים שממש אתה רואה שם הרוח הקודש גלויה, שהוא מתאר כל מיני חזיונות שיש לו בכותל, ואומרים לו שתגיד לרב שלך שימשיך, באותו זמן שהם היו במלחמת העולם הראשונה, שהרב קוק היה שם תקוע באירופה, הוא כותב לו מכתבים שהוא ראה בכותל שהרב קוק מדבק, ומאוד מאוד מתגעגע להגיע לכותל, ובגלל זה גם באמת נפשו באמת מגיע לכותל, ומכוח היא מהמצב הזה, היא שואבת את רעיונותיה הקדושים, יש שם מכתבים מפליאים ממש, ושאלו פעם את הרב חרלאפ, תגיד לי, מה ראית? הייתה מסתובבת בירושלים, ראית הרבה 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 גדולים, מה ראית שכל כך נדבקת ברב קוק? מה העניין? מה הכיוון? אז פעם אחת עונה תשובה כזאת, אמר, אני ראיתי הרבה גדולים. יש גדולים שהיו גדולים במשך היממה לשעה, יש לשעתיים, יש לשלוש שעות, אבל גדול, ושם הזמן הם אנשים רגילים, כשאתה יודע, יש גדול שהוא גדול, לפעמים אתה רואה אותו באמת, נכנס לשהו עוצמות אדירות, וחווה את השם ואת האלוקים, ומכניס את עצמו ככה ממש לתפיסת אלוקות, אבל אחרי זה, הוא לא נהיה פושע ולא נהיה רשע, אבל הוא נהיה אדם רגיל. הוא יוצא לשוק וקונה, אז הוא נהיה אדם רגיל, יוצא, הולך לאכול, אז הוא נהיה שם אדם רגיל. הוא אומר, לפעמים יש גדול שאתה רואה אותו דווקא באוכל. הוא באוכל, אתה רואה אותו הולך על הקרב על הלחם, הולך שם ומרגיש עכשיו באוכל, אני לא מאמין שהאוכל נותן לי את הכוח, אלא אני אומר שהכל נהיה בדברו, ויודע שהמים האלה, זה הכל הכל דבר השם, אתה רואה צדיק שבאמת שהוא הולך לעשות עבודת השם שלו כשהוא הולך לאכול, ואתה רואה אותו במצבים אחרים, הוא ככה מחוץ לעבודת השם.
יש גם גדול בעוזמן וגם גדול בשנים.
נכון, אומר ידיד, יש כל מיני סוגי גדולים. הרב קוק אומר, הרב חלב, ראיתי אותו גדול 24 שעות ביממה. 20, ואת אומרת, אין לו מצב של קטנות, אין דבר כזה. הוא אומר, כל דבר הוא ניגש אליו, יש גם הרב קוק כותב שהצדיקים היותר גדולים ניגשים לדבר הכי קטן בגדלות. אין בעצם דברים קטנים. אני מבקש לחבות פלאפונים, גם המקשיבים וגם המרצים. טוב, אם לא הייתם מספר חסוי, אתה יודע למי לענות אחרי זה, אבל אמרנו שמאזינים שרוצים לשאול שאלות, לשאול רק דרך המחשב, דרך מערכת האינטרנט. ואני ממש מבקש סליחה ומתנצל שלא חיביתי מראש. אז באמת הרב קוק אומר שמשהו מיוחד שהיה 24 שעות ביממה, גדול. כל דבר הוא ניגש בגדלות, כל דבר בחיים שלו, עכשיו הולך להתפלל, אז בגדלות הולך להתפלל. אחד הרבנים האחרים, נראה לי שזה היה הרב איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, נראה לי שזה היה תפקיד שלו בירושלים בסוף ימיו. אמר פעם על הרב קוק, אמר, הלוואי שהייתי זוכה להתפלל נעילה ביום כיפור, כמו שהרב קוק מתפלל מנחה ביום חול. רגיל. זאת אומרת, אני לא יודע אם כל אחד היה רואה את זה בעיניים שלו. זאת אומרת, רב איסר זלמן מלצר, שהיה לו עיניים פנימיות, יכל לראות שבמנחה של, של הרב קוק ביום חול היא יותר גדולה מהעוצמות הפנימיות הרוחניות. זה משהו אדיר שהוא משתוקק להגיע אליהם בנעילה ביום כיפור. ככה הם אומרים. עכשיו צדיקים הרבה פעמים חושבים שהם אומרים דברים כאיזה וענבה, ובדרך כלל אולם הם ענבים מאוד, אבל בדרך כלל מה שהם אומרים זה דברי אמת. לרב חרלף מסופר, סיפרנו את הסיפור הזה כמה פעמים, שלעורך עיתון חבצלת שהציג אותו כתלמיד חבר של הרב קוק, אז הוא אמר, אני מעולם לא החשבתי את עצמי כתלמיד של הרב קוק, אז איך אתה יכול לקרוא לי תלמיד חבר? למזלו שעורך עיתון חבצלת, הרב קוק היה בחיים, הוא כתב לו מכתב, אמר לו, אפשר להחשיב אותו כתלמיד חבר, אפשר לקרוא לו תלמיד חבר. אבל שהרב חרלף אמר, אני לא מחשיב את עצמי כתלמיד, דיברנו על זה נראה לי באחד השיעורים, הוא כנראה מדבר על זה שבחוכמת היראה, בעוצמות האלה שהוא, זאת אומרת, הוא ודאי למד הרבה דברים מהרב קוק, הוא ראה, אתה רואה גם לפי המכתבים, הוא השתלם בדרכו והגיע לדרגות של רוח הקודש, עצומה וגלויה ודברים מפליאים וסיפורים מפליאים, וודאי וודאי, אתה רואה אותו בתפיסת הגאולה, בספריו ומעייני הישוע וכל זה, שהוא באמת כן למד משהו מהרב קוק, אז למה הוא אומר שהוא אפילו לא תלמיד? כנראה שהוא מרגיש שיש איזשהו עניין אחד שהרב קוק עושה את זה בכזאת עוצמה וכזאת גדלות, שהוא עדיין לא הגיע לשיפולי הדרגה של כל עצמו תלמיד. ואז השיערנו שאולי מדובר פה במה שאנחנו לומדים כרגע, אנחנו עוסקים בספר מוסר אביך, לומדים את חוכמת העירה. שהרב קוק באמת הקדיש לזה, שחוכמת העירה זה לא איזה משהו מתפרץ כזה. זה לא איזה רק היצע כזאת, אוקיי, אתה עכשיו עצוב? אוקיי, תתחיל לעשות מילי דשטוטה, עכשיו תהיה שמח, אוקיי, עכשיו אתה שמח, אז נגמר העבודה. לא יודע אם הרב קוק היה מתנגד שתעשה את זה, כן? לא ילך חזיתית נגד, לא יודע אם היה פה הולך חזיתית נגד עיצות של רבנים גדולים קודמים. יכול להיות שיסכים שזה לפעמים במצב מסוים, זה באמת כדאי, אבל אמרנו שיעור שעבר, בטח לא כדרך חיים. זאת אומרת, הכיוון של הרב קוק, שדיברנו עליו בעצם כל הפרק הראשון של מוסר אביך שעסקנו בו היום, בזמן האחרון, היה ש... עבודת המידות זה עבודה רצינית. זה עבודה שצריכים להשקיע בה. זה עבודה שצריכים להשקיע בה המון המון עבודה שכלית, לעיין בה המון. זה לא איזה עבודה של... טוב, למדתי איזה ספר עירה, זה ראינו בפסקה זין שם. אני למדתי על ספר עירה, התרגשתי מהספר, או, הנה, עשיתי את מה שהייתי צריך. אני צריך להגיע למקום הזה שמדברים עליו בספר העירה. אז אם אומרים לי שאני צריך לשמוח תמיד, אז אני מתרגש, איזה יופי, צריכים לשמח תמיד, איזה יופי מה כתוב בספר. אני מתרגש בזמן הלימוד, יוצא החוצה לרחוב, מקבל מכה מהמסגן, אך, כואב לי המסגן, מטפטף לי לחולצה החדשה שלי, וואי, נחסה לי גם החולצה החדשה עכשיו, הטיפת דם הזאת ירסה לי את החולצה, ואני קניתי את עכשיו בכמה מאות שקלים, לא יודע מה. עכשיו אתה שמח או לא שמח? אז אם אתה עכשיו לא שמח, סימן שהלימוד שלך לא היה לימוד פנימי יסודי מעמיק. שאליו קורה, זה שהתרגשת בזמן הלימוד, זה לא מספיק. אני רוצה שתעשה עבודה. עבודה פנימית שתגיע למצב הזה, שתגיע לרף מינימום שראינו במעין הקדמה, שנקרא חובות הלב. לאהוב את השם, לראות מהשם, לאהוב את החבר, לשמוח בעבודת השם. זה, יש לזה רף מינימום, ורף מינימום לא פשוט. הרב קוק ממליץ לנו, אתה רוצה להגיע לרף מינימום, מה תעשה? תכתוב ספר. למה זה עוזר לי הספר? כי אמרנו, מה מכוון את המידות? הדעת. מה הבעיה שלי? אוקיי, אז מה זה דעת? דבר שאני הפנמתי, שאני מחובר אליו. אז מה הבעיה? הנה, אומרים לי חזל משהו, הבנתי, אז אני גם יודע אותו. למה זה לא עובד ככה? מי עזר לי? למה אם החזל אומרים לי, כל הנוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה. אוקיי, את המשפט הזה הבנת? אפילו כחוט השערה, אתה לא יכול לגעת במה ששייך לחבר שלך. מה שמגיע לך, יגיע לך. צריך לא להאמין, אלא להפנים, לחיות, אוקיי? אז מה מפריע לי לחיות? הנה, הבנתי את המשפט. למה אני לא חי עכשיו לפי המשפט הזה? העולם משדר לי דעת הפוכה. וממליץ לי הרב קוק, אם אתה רוצה באמת לעשות מלחמה, שערה, נגד הדעת שמשדר לך העולם, אתה חייב לעשות עבודה שלמה, לסדר את כל התובנות שלך, בצורה מסודרת ויפה, דיברנו שם במעין הקדמה, מאיפה, מהאמונה, עד האלוקים, עד התורה. ואז תהיה לך ראיית עולם חדשה. כשתסדר את הדעת, את התובנות בצורה נכונה, אז העולם יתחיל למקום להיות עולם ולהעלים את השם, יתחיל להיות מגלה את השם, הדעת שתזרום לך מהעולם, אחרי שכל התובנות יסדרו לך נכון, אז העולם הזה יהיה עולם שמגלה את השם. וזה באמת העבודה העצומה, זה עבודה של עיון, של שכל, של סידור התובנות בצורה טובה, לא רק בצורה טובה. עכשיו אני צריך לשמח, אז אני רואה את עצמי לשמחה, וזה יהיה השמחה שלי. אתה רוצה לשמוח באמת? תעשה עבודה קשה, שתבין באמת מי אתה, ומה מצבך, ומה משמעותה של כל שנייה שאתה בא, חי, לא רק תבין את זה, אלא גם תפנים את זה, וזה ידע שיהיה לך ידע פנימי, וזה יהיה חוויית חיים שלך, אז באמת אתה תשמח בכל שנייה ושנייה. יש אדם שחווה, שבאמת השם בורא כל שנייה מחדש, ובשנייה הזאת הוא באמת אוהב אותו, ובאמת הוא משמעותי, ועכשיו הוא ברא לו תפקיד. יש סיפור נפלא על רב נחום מצ'רנוביל, שמספר אותו, כפי שמספר אותו הרב קרליבך. הסיפור מדבר על הסיפור שמדבר על זה שרבי נחום מצ'רנוביל ירש, קיבל בירושה את התפילין של הבעל השם טוב. והיה מניח כל יום את התפילין של הבעל השם טוב בשמחה עצומה. מי לא היה שמח? היית שמח לך התפילין של הבעל השם טוב? הוא איך היית שמח. אבל הוא, רב נחום מצ'רנוביל, היה בתחילת דרכו, היה עני מרוד, בקושי היה לו אוכל לילדים. וככה היה איזה עשיר בעירה שלו, והעשיר אמר לו, תשמע, אני רואה שיש לך בקושי אוכל לילדים וזה, ויש לך תפילין של הבעל שם טוב, אני מאוד חומד אותם. אני מוכן לתת לך 1,000 רובל עכשיו מזומן, תביא את התפילין, נמכור את התפילין של הבעל שם טוב. אנחנו אומר לו, מה, תשתגעת את התפילין? אין שום ערך ושווי כספי לתפילין של הבעל שם טוב, לא מוכן. טוב, בכל מקרה, יש לו אישה, זה גם תייצא עם אשתו, אשתו אמר לו, תשמע, אולי, אתה יודע, 1,000 רובל, זה 20 שנה קדימה, ילדים שלנו מסודרים, חתונות, הכל, או גם אוכל, גם חתונות, תשמע, זה הרבה מצוות אחרות שאנחנו יכולים להרוויח על חשבון התפילין. אנחנו אמרנו, תשמעי, אולי היה צודקת, אבל תפילין של הבעל השם טוב. טוב, ככה עוברת ככה שנה, שנתיים, מדי פעם השיר מציע, מדי פעם הוא אומר את זה לאשתו. שנה אחת הגיע חג הסוכות, לא היו אתרוגים כמעט בכלל בכל אירופה, בכל זה. לא יודע איפה הוא גר שם, איפה הוא בצ'רנוביל ברוסיה. והגיע הסוחר עם אתרוג אחד, קיצורם של דברים, הסוחר אומר לו, האתרוג הזה עולה 1,000 רובל. אומר לו, רב נחום, חכה שנייה, אני כבר מביא לך. רץ הביתה, לוקח את התפילין, רץ לעשיר, לוקח את 1,000 רובל, מביא את התפילין לעשיר, רץ לסוחר האתרוגים, אומר לו, קח 1,000 רובל, תביא לי את האתרוג. חוזר הביתה עם אתרוג, יפה יפה, מעודר, יחיד בכל העיר, בא בשמחה אל אשתו, אומר, תראי, יש לי אתרוג, היחיד בכל העיר, אני, רב נחום השלפר, החבצן הזה, יש לי אתרוג. אז אשתו אומרת, רגע, מאיפה השגת את האתרוג? אז אומר לו, מה, אז עלה לי 1,000 רובל. מאיפה היה לך 1,000 רובל? אתה אומר לו, מה זאת אומרת, מהתפילין? שמע את זה אשתו, חשך עולמה. תמיד באיזשהו מקום בלב, היא קיבלה שיום אחד, אם באמת המצב יהיה, אז היא תשכנע את בעלה, נמכור את התפילין, והילדים יהיו מסודרים. שאמרה את זה אשתו, חשך עולמה ממש, היא אמרה, תביא את האתרוג, תפסה את האתרוג, וזרקה אותו על הרצפה, והאתרוג התפוצץ, עוד לפני סוכות. רב נחום מסתכל על האתרוג, מסתכל על אשתו, מה אתה כבר נהיה אדום, מה זה... אתה חושב על זה, אתה אומר. רב נחום אמר, היה לי תפילין, עכשיו אין לי תפילין. היה לי אתרוג, עכשיו אין לי אתרוג. יש לי אותך, איזה כיף יש לי אותך. ופצח בריקוד עם שמחה עם אשתו. עכשיו, לא זוכר איזה אדמור, שתמיד היה מספר את הסיפור הזה. היה אומר, יש הרבה צדיקים בעולם. מצדיק, אז הכוונה, אמרנו, צדיקים, ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. הרשעים, הלב שלהם קובע להם מה לעשות, הם ברשות הלב. צדיקים הם קובעים ללב מה לעשות. זאת אומרת, יש הרבה צדיקים, שאתם היו מגיעים למצב הזה, ואז היה מתעורר איזשהו כעס אדיר בתוך הלב, ואז על פי השנייה אחרי זה הם היו מתעוררים, ומצליחים להחליק את הכעס. אבל רב נחום הוא היה חי, שכל שנייה על השם בורא את העולם מחדש. ממש הוא חי את זה. את מה שהוא אמר, היה לי תפילין, עכשיו אין לי, היה לי אתרוג, עכשיו אין לי, עכשיו יש לי אותך. הוא באמת, כל שנייה רואה מחדש, הוא אפילו לא היה לו את הקמצוץ של השנייה של הכעס. הוא כל השנייה מסתכל, אוקיי, השם ברא אותי עכשיו. מה הוא אומר, איך אני עובד אותו? יש לי תפילין, עובד עם התפילין. יש לי אתרוג, עובד עם האתרוג. יש לי אישה, עובד עם האישה. לא, לא, אפילו רגע אחד של כעס. הוא היה בשמחה. עכשיו, הוא היה, אז הדבר הזה הופנם אצלו, זאת אומרת, זה היה בדעת שלו. בדעת הזאת, מול העולם הזה שמשדר, שהעולם הוא מתמשך, ונולדנו פעם, ואנחנו מזכינים והולכים. הוא היה מופנם אצלו. כל שנייה שאני חי פה, זה שנייה שהשם רוצה בה, זה שנייה שהתחוללה מרצון השם. ולכן הייתה לו שמחה אדירה בכל שנייה מחדש. זה עבודה. עכשיו אנחנו נמצאים בפסקה של... של הפסקה האחרונה של פרק א', של לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. פרק א', פסקה ח', כן? התחלנו את השבוע שעבר, בשמחה וטוב לבב. אז נעשה קצת תזכורת קלה על מה ראינו בשבוע שעבר. ראינו, אומר לנו הרב קוק, כלל ראשון, שמחה וטוב לבב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה וטוב לבב, כך אומר לנו הפסוק בכללות, ודרשו את זה כבר הרבה, אפילו פרשני הפשט, למרות שיש גם פשט אחר, ש... אבל גם בפרשני הפשט מופיע הפשט, שהיינו אמורים לעשות את כל המצוות, לעבוד את השם במה? בשמחה ובטוב לבב. בדרך כלל אנחנו קוראים את זה בחד המחתה. יאללה, קדימה, נו, אתה עובד את השם בשמחה ובטוב לבב? כן, בשמחה ובטוב לבב. מצביע לנו הרב קוק, שבעצם יש פה כמעט משימה בלתי אפשרית. תכף נראה איך היא כן אפשרית, אבל בעיקרון זה משימה בלתי אפשרית. למה זה בלתי אפשרי? בואו לא נסבך עם זה, אבל אנחנו רוצים... עצם הדרישה, שמחה וטוב לבב, אומר הרב קוק, זה שתי מצבים הופכיים בנפש. למראית עין שראשונה, זה נראה ששמחה וטוב לבב זה ביחד. בעצם, שתי מצבים הופכיים. שמחה זה משהו אחד, טוב לבב זה משהו אחר. ולכן גם הוא אומר, למשל, שמי שבאמת אומר עצמו, אוקיי, צריכים לבוא את השם בשמחה, אלא מה, עכשיו אני לא שמח, אז מה אני אעשה? אני שמח את עצמי. אני אתחיל לרקוד, אני עכשיו ישיר. כן, מכירים כאלה אנשים שעושים ככה? יש אנשים שעושים ככה. להגיד שאני...
כן, כן, יש
אנשים כאלה, ברסלר. כן, לא נזכיר שמות מי ומה, אבל יש גם ברסלרים שעושים ככה. וחושבים שזה באמת הייתה העצה של הצדיק, וזה באמת הייתה העצה של הצדיק, אבל השאלה אם זאת הייתה הדרך חיים שבה הוא רצה שהם ילכו כל חייהם. ופה זה כבר שאלה שהרב הוק מפניע אותנו אליה. אומר לנו הרב, לפעמים אדם כופה את עצמו לעשות בשמחה. אפשר לקפות על השמחה? כן, אפשר. יש הרבה דברים חיצוניים שגורמים לשמחה. כן, יש גם מצות של הצדיק, איזה שברסלבים שמה שאתה אומר. אפילו במילי דשטוטה. אם הוא רואה שהוא קצת עצוב, יעשה איזה מילי דשטוטה, ייכנס ככה לשמחה. ראינו, אדם לפעמים בא, נכנס עצוב לחתונה, שומע את המוזיקה, שמחה, נכנס לשמחה. יש הרבה פעמים דברים חיצוניים שיכולים לשמח אותנו. אז יש אדם שאומר, אוקיי, צריכים לעבוד את השם בשמחה. אז עכשיו אני עובד את השם, אבל אין לי שמחה, אז אני אעשה אמצעים חיצוניים כדי שאני אשמח. אומר הרב קוק, הרבה פעמים אדם שכופה את עצמו לעבוד את השם בשמחה, אין ליבו טוב עליו. זה פה בפסקה, מה שראינו בשבוע שעבר. הוא נמצא במצב שהוא כפה את עצמו לשמח, אבל בעצם... אין לו רוגע בשמחה הזאת. הוא לא חפץ. הרצון הפנימי שלו לא מתאים לו השמחה הזאת. אז אני לא אומר לא לעשות את זה. אבל לא לחשוב שזה נקרא לעבוד את השם בשמחה.
כמו שאמר בקהלת, מה לי לשמחה
הזו? כן, בדיוק. מה לי? השמחה הזו מה הוא עושה? זאת אומרת, אי אפשר. זאת אומרת, אני לא אומר שהוא נגד העצות. לא בטוח. אבל זה, מה כן? בפסקה הזאת הוא נגד לקחת את זה כאורח חיים. כי זה נקרא לעבוד את השם בשמחה, אבל זה לא לעבוד את השם בטוב לבב. מה ההגדרה של שמחה, מה ההגדרה של טוב לבב? אז ראינו. שמחה, מה זה שמחה? מתי אדם חווה שמחה? מי זוכר משבוע שעבר, דיברנו על זה? מתי אדם חווה שמחה? להזכיר לכם סיפורים? דרך הסיפורים? דיברנו על מילה אחת אני מחפש. מה? זה על היופי. אבל השמחה, אמרנו באופן עקרוני, כשאדם חווה חידוש. נכון? זוכרים את הדבר? יופי, נזכרי. חידוש. אמרנו שהדבר הזה יכול לבוא בכל מיני רבדים, כן? גם אם אדם, עכשיו, סיפרנו על אותו יווני, ארכימדס מהתונה, שרץ ערום בכל רחבי התונה מרוב שמחה, למה? הוא גילה את חוק ארכימדס, אז עכשיו הוא בא וצועק בכל הקלות, כן, הוא, למרות שבאתונה היו מאוד מאוד מקפידים לא להיות ערומים, בספרטה היו תמיד ערומים, אבל באתונה תמיד היה הקפדה על טוניקה לבנה, והוא באתונה רץ ערום ברחובות, למה? כי עכשיו השמחה כנקלת השואה, הוא חווה עכשיו את החוק עולמי, ישב שם באמבטיה, וגילה חוק עולמי, אז רק גיליתי משהו שאני מבין שגיליתי פה משהו אדיר, חזק, עצום, הרבה הרבה מעבר לכל מה שאני יכול לתאר. אז הוא רץ שם ברחבי התורה, יוריקה, יוריקה, מצאתי, מצאתי, עבר את כל הגבולות. אמרנו שזה כל אחד חווה את השמחה במה שהוא חשוב לו, חידוש שחשוב לו. כן, היינו דוגמאות של לומד התורה, הרב שלו יגיד לו, תשמע, השאלה ששאלת היום בתוספות, זה משהו, זה שאלה ברמה של המערשה. אתה תראה אותו כל היום, חיוך מאוזן לאוזן, וואו, הרב אמר לי שהשאלה שאני שאלתי זה שאלה ברמה של המערשה. חווה את השמחה, חווה חידוש, הוא גילה שהוא עשה משהו עצום בתורה, קידם משהו בזה, שמעבר לכל משהו בכלל ציפה, שהוא יוכל לקדם. כן, דיברנו על זה שנוסע באוטובוס, אומרים לו, מה קרה? זכית בלוטו, בלוטו ניו יורק, $60 מיליון. מה, אני, כן, בטוחים, כן, זה המספרים, מספרים, וואלה, חצי שנה מיליתי, עכשיו זכיתי, וואלה, זכית. כולו באותו רגע מאושר, כל מה שהוא רצה זה כסף, פתאום הגיע לו כל כך הרבה כסף. אמרנו שבאותו רגע עולה לאוטובוס החבר, שאתה כל יום נותן לו פליק באוזן, מה קורה הפעם? כל יום הוא מתרגז, כועס, מתחיל מריבה, מה קורה היום? חבק אותו, מנשק אותו, מה אכפת לו מהזה, כן. זה מה רב חרלאפ בספר אחר אומר, שכל המצב הזה של רוגז, של כעסים באדם, זה בגלל שהוא במצב אי ההתרצות. יש לו רצון פנים פנימי כל פעם לחוות את החידוש. אז אם הוא חווה חידוש הוא שמח, אבל מתי שהוא לא חווה חידוש, אז הוא במצב של אי התרצות. כשהוא במצב אי התרצות, אז הוא יכול מאוד מאוד להגיע לכעס. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו כועסים על מישהו, מרוגזים על מישהו, זה בעצם שהמצב פנימי שלנו, בבעיה. אוקיי? זה לא בעיה בזה שירגיס אותנו, זה בעיה...
אדם
כעסן במיוחד, זה אומר שהציפייה הפנימית שלו לחידוש עצום היא ציפייה ענקית, וכשהוא חווה את העולם כמקום תקוע, זה אומר שהפטיש לא קצר. לא יכול לסבול את זה, הוא רצה לראות חידושים, הוא רצה לראות התקדמות, הוא רצה לראות בתחום שבאמת חשוב לו, והדבר הזה הרבה פעמים, זאת הסיבה של כעסנות יתר. מהכעס. עכשיו, פה אתה מנסה לנצל מהכעס. אם אני מגיע לזה שכל העולם כולו מתחדש כל שנייה, שהשם עכשיו אוהב אותי, רוצה בי, וכל מה שהוא ברא את הכל, ואת כל הזיכרות שלי לשעבר, וכל השאיפות שלי לעתיד, אני נכנס לשלב שנקרא עבודה. השנייה הזאת תהיה משמעותית להשם, אז אני בכלל לא חפש סימנים בשביל לנצל מהכעס, אני לא מגיע לך על כעס. אם כל שנייה אני חווה את החידוש העצום של כל שנייה ושנייה, אני לא צריך איזה $60 מיליון בלוטו בשביל לזכות לחידוש הזה, אני לא יכול להגיע לך לכעס בכלל. אני לא מחפש מפלטים. כן, אתה דברתי על מפלט, בגלל שאני זה, אני אומר, אני במצב התרצות, ואני בא לי לכוס החבר, אז אני אומר, רגע, החבר זה רק דבר השם אליי. זה יצא טובה. אם אתה לא ניצא במצב של שמחה, אתה ניצא ולא ניצא במצב של חוויית ההתחדשות, אז לפחות תזכור שהשם ניצא מאחורי כולם. עכשיו, זה אמרנו שהיא יצאה טובה, אבל היא יצאה גם בעייתית. למה היא בעייתית? כי זה הורס את כל עבודת אהבת הבריות. הבריות נהיות פלקטים של השם. אם הוא פלקט, אז האהבה היא אל השם. לא, זה עוד... יש לו תיצא, זאת אומרת, עכשיו אשתך אמרה לך משהו מעליב, אז כדי לא לקרוא, אתה עכשיו בא לך לקרוס, אז תזכור לו, מה שאשתך אמרה לך, זה בעצם איפוס מאת השם אליך. זה עיצה מעולה, 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 להינצל מהכעס על אשתך. אבל האם עם העיצה הזאת אני יכול לפתח בית של אהבה, ולשמח את האישה, ולהכיר בה כאישיות? אוקיי? זאת אומרת, לא, זה עצה טובה, אני לא נגדה, אני מאוד בעדה, אם אתה במצב נחות, שכרגע אתה צריך לנצל מהכעס, תשתמש בעצה הזאת. אבל אסור להשתמש ביותר מדי, כי אז אתה מאבד את העולם. השם שלח אותנו לעבוד בעולם הזה, שלח אותנו לאהוב את הרע. יש מצוות אהבת השם, יש, אבל יש גם מצוות אהבת הרע, ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך לאהוב את הרע. עכשיו, אם הרע הוא פלקט, אז מה, אתה אוהב פלקט? זה לא לאהוב רע. אוקיי? אז היצעה, לכן אני לא נגד היצעה, כהיצעה תמידית היא בעייתית. זה רק שמתי את הגבולות. אז אמרנו, שמחה, שמחה זה מחוויית החידוש. עכשיו אמרתי, אני יש אדם שצריך לנסוע כל יום שעה הביתה, פתאום מגיע אליו איזה מיליונר, אומר לו, תשמע, אני אוהב אותך, החלטתי לתת לך מתנה. מה אמרנו שבוע שעבר? מסוק פרטי עם טייס. הוא לא חלם, הוא חשב מתנה, כרטיס חופשי באוטובוס, זה מה שזה. מטוס פרטי עם טייס, באותו שנייה מה קורה לו? שמח, הוא לא ציפה, זה דבר אדיר, הרבה מעליו, הרבה מעבר לכל משהו שבגבול שהוא בכלל הכיר את עצמו, הוא שמח מאוד. עובר שבוע, עובר שבועיים, מה קורה? מישהו פה מהשיעור אמר לי, הטייס מאחר לו בחמש דקות? מה אתה מאחר? מה זה? אני שמחתי שתגיע בזמן. בוא שכח שלפני שבועיים הוא לקח לו שעה להגיע לעבודה. ועכשיו הוא רגיש שזה לקח לו חמש דקות, ואם הטייס מאחר חמש דקות הוא כבר בעצבים עליו. הוא כבר התרגל, עוד פעם, אין חידוש במסוק הזה. אחרי שבועיים הוא כבר התרגל למסוק. אז זה הצד הזה של השמחה. השמחה מגיעה מהחידוש. הטוב לבב מאיפה מגיע? טוב לבב, טוב לבב, מאיפה מגיע? דיברנו על טוב לבב? מה, מאיפה הוא מגיע? מגיע, נכון, נכון, אז זה המשפט שאמרנו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, אמרת, טוב לבב זה שהוא כן יהיה חפץ. טוב לבב מגיע מעמד הנפשי של האדם שאומר, הדבר הזה הוא באמת שייך לי, הוא באמת במדרגה שלי. זה באמת אני, זה באמת טוב לי. לא דיברנו על זה לבב. אוקיי, אז כן, אז זה המצב... אבל מה? אוקיי. אז הוזכר כבר טוב לבב בכמה הקשרים. אז טוב לבב זה מצב שאדם אומר, אך, המצב הזה, איזה כיף לי עם זה. זה טוב לי עם זה, זה שייך אליי, זה אני שם. עכשיו, ברגע שאנחנו מגדירים ככה, אז בעצם יוצא ששמחה וטוב לבב זה כמעט דברים שלא אמורים להיפגש. כי שמחה אני חווה כשאני מקבל משהו, שהוא מעבר למדרגה שלי. הוא חידוש עצום אצלי. זה לא דבר שהתרגלתי אליו. זה דבר שהוא חידוש. אז אני שמח. טוב לבב, מתי?
שזה שייך לי.
שזה שייך לי, שזה טוב לי שם. שזה קבוע, שהתרגלתי אליו. אז פתאום לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, זה נהיה מטלה שצריכה עבודה מאוד קשה. איך אפשר גם מצד אחד לסמוח בעבודת השם, ומצד שני להרגיש שזה שייך לי, שזה טוב לי, שאני שם. טוב לבב זה הרגשת תאימות פנימית אליי. כן, נגיד עכשיו, אמרנו את זה קודם בצורה חיצונית. נגיד שאני עכשיו בא לי בכלל להיות עצור, ואני עכשיו הולך לחתונה, ומשהו חיצוני משמח אותי, אבל יש לי זה משהו פנימי כל הזמן שאומר לי, אוקיי, אני שמח, אבל זה בחוץ, בפנים, בפנים, אני לא חפץ בשמחה הזאת. אני באמת השתמשתי באיזשהו משהו חיצוני בשביל שמח את עצמי, אבל זה לא באמת טעם את הרצון הפנימי שלי. אז אמרנו שזה שמחה, אבל בלי שליבו טוב עליו, בלי שבאמת החפץ הפנימי שלו לא רוצה את הדבר הזה. אוקיי? אם כן, אז כן, אני רק תיארתי, נמצא לאדם באמת היה עצוב מאוד, למה? קרה לו משהו מאוד, שמביניו זה מאוד מאוד חמור, והוא לא עכשיו בתובנות גבוהות, אין לו גדלות מוחין כזאת שיכול להגיד, החתונה זה גילוי שכינה וזה מעבר לכל מה שקרה לי, כן? נגיד, הגיע לזה, ראה שכל המניות שהוא השקיע בזה, הכל ירד לטמיון, הפסיד את כל העבודה השנתית שלו, הפסיד. כל ליבו נחמץ בקרבו, הלך עליו וזה... הוא לא מצליח להתרומם לזה, מוכין דגדלות, שהכל מת השם, וזה הכל פיקס, הכל בסדר, ולא יודע. הלך לו, הוא בנה למשכנתה הזאת, הוא בנה, במקום המשכנתה לבת שלו, עם זה הוא מחתן אותה בכלל, ביום אחד הפסיד הכל. איך קוראים לו ברח עם הכסף הזה? לא נזכיר שם עוד שאלה שונה. ירדו כל המניות, הוא הפסיד הכל. באותו ערב יש לו חתונה. עכשיו אתה אומר לי, אם הוא באמת היה גדול באמת, הוא אומר, עזוב אותך כסף, יש עכשיו גילוי שכינה, חתן וכלה מתאחדים. אבל לא, 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 לא במדרגה הזאת. הוא עכשיו במדרגה שהוא יכול, אתה יודע, לשמוע חיצונית. הוא נכנס למוזיקה, שמע את המוזיקה, הוא רוקד כזה כלפי חוץ. אחרי זה הוא יושב בשולחן העגול עם החבר שלו, אומר, תשמע, אני כלפי חוץ נראה שמח, אבל תשמע, חרב עליי עולמי היום. יש מצב כזה. זאת אומרת, השמחה לא באמת התאימה לו. עכשיו, באמת, הוא יכול להיות, הכול לא
ש... אבל
הוא יודע לתת
את עצמו ולצמוח באמת.
אוקיי. בסדר. הוא יכול
לשים את הדברים בצד, ולהבין את המשמעות ובאמת
לשמוח. זה לא אומר שזה כאילו דוד אחרי, תרדו. יש כולם. קבל, קבל, קבל. למה זה סותר? למה זה לא יכול להיות?
לא,
אני
מדבר על
מצב
שזה לא
קרה. כן. לא, שנייה אחת, אתה שואל שאלה טובה. אתה בעצם אומר, יכול להיות אדם שינתק את זה, ידחיק את כל העצב עכשיו לפינה, אוקיי? אני מדחיק את זה שם לפינה הזאת, ועכשיו אני כל כולי שמח.
לא,
אני מדחיק, זה קיים, זה מודחק שם.
זה קיים, אבל כרגע,
חתן וקלה,
זה...
אוקיי, נכון, יכול להיות כמה מצבים. אנחנו תיארנו מצב שאדם הפסיד את הכסף והלך לחתן וקלה. עכשיו יש פה שאלה איפה הוא נמצא בנפש. זה השאלה הגדולה. עכשיו, יכול להיות במצב שהוא לא מצליח להתגבר פנימית על אובדן הכסף שלו, וזה יושב לו שם בפנים, ולכן באמת לא מתאים לו לשמח, אלא מה? הוא עושה הצגה ששמח. אז זה מה שדיברתי כרגע. יכול להיות מצב יותר אופטימלי, שהוא מצליח להדחיק את כל העצב החוצה, בכלל הוא חווה את הזה, הוא עכשיו כולו שם. יש אנשים, יש פסיכולוגים, הם צריכים לקבל אנשים, יש להם בעיות, יש להם בעיות בבית, אבל כשהם באים לטפל באנשים, כל הבעיות בבית שמים במעלול, בלוקר. עכשיו, הם כל כולם עם האדם, אדם שמספר לו סיפור, הוא איתו. לא מערב את הבעיות שלו עם הבעיות של בן אדם הזה. זה לא חבר שמחליפים בעיות. זה עכשיו הוא הפסיכולוג שלו. והוא בא לו בתור פסיכולוג, אז הוא נעל. לנעול דברים בארון, זה גם מצב לא שלם. זה גם מצב שלו שאני לא יכול לקרוא לו טוב לבב, אוקיי? טוב לבב זה אם באמת אדם עשה עבודה. אמיתית. והוא אומר, מה, שהשם לוקח את הכסף, יש שם השם מבורך, ואין לי שום בעיה עם זה. ובעוד השם נעבוד הלאה. ומה שהשם עכשיו זימן לי חתונה זה שמח, לכן אני כל שנייה שמח. מה שהשם לקח את הכסף, אז עכשיו יש הזדמנות לעבוד את השם בניסיון של עוני, איזה כיף. היה לי ניסיון של עושר, עכשיו יש ניסיון של עוני, מה אתה שמח בלעבוד את השם? אדם שבאמת חי, הוא קיבל, מה הוא קיבל? הוא קיבל 70 שנה בעולם הזה. כמה זה, סליחה, כמה רצף של שניות זה? כל שנייה הוא צריך לעבוד את השם בסוג חדש של עבודה. אז ברוך השם, השם זימן לו גם עבודה בלהיות עשיר, גם עבודה בלהיות עני, גם עבודה בלהיות בריא, גם עבודה בלהיות חולה. כל מה שקורה לו אומר, איזה כיף, יש הזדמנות לעבוד את השם, קדימה. הולך לעבוד את השם. ומבין שכל מה שיש לו רצון, שהשנייה הבאה תהיה יותר טובה, זה כדי שאוכל להתפלל לשם, שבאמת השנייה הבאה תהיה יותר טובה. אז הוא באמת אומר, השם, זה שעשית אותי עכשיו חולה, תודה לך, זה הדבר הכי טוב, הכי נפלא, עכשיו אני רוצה לעבוד לך גם בתור חולה. איזה הזדמנות נפלאה לעבוד את השם בתור חולה, זה משהו אדיר. מה שאני רוצה להיות בריא, מה אני עושה עם הרצון הזה? אני לא הופך אותו להיות עצמי עצוב עם זה, אלא מה אני עושה עם זה? לא, אני עכשיו חולה, נגיד, אדם חולה ורוצה להיות בריא, אז מה? אוקיי, אז אני עכשיו מתפלל שבשנייה הבאה, שאתה הולך לברות בשנייה הבאות, שם אתה עושה אותי מה? בריא. אז את כל הרצון של להיות בריא, אני אומר, תודה לך השם ששמת לי רצון להיות בריא, כנראה שהמקום הזה, זה בשביל שאני אתפלל שבשנייה הבאה אני אהיה בריא, להתפלל ועשה את כל המאמצים. שבשנייה הבאה אני אהיה בריא. לככה באמת עובד השם האמיתי, הוא תמיד נשאר בשמחה, רק שנייה נקרא את השאלה. השואל, אני. מי זה אני? אני בכבודו ועצמו שואל שאלה. אבל איך אפשר לאהוב אדם שפוגע בך לאורך שנים, הוא ממש בוחר ברע. בוחר להיות שליח של השם, לנסות או להניש אותי. הוא המקל של השם, אך איך אוהבים מקל? וואה, יש אנשים שעוברים ניסיונות קשים בעולם הזה, אני רואה. כשאנחנו אוהבים אדם, הדרך הכי הכי נכונה, רציתי להגיע שם בסוף השיעור הזה, אני אנסה לרוץ קדימה עוד רגע, זה... יודעת מה? תשאיר השאלה הזאת, נענה לה, אני מקווה שנגיע לשם. לשם אני מכוון את השיעור גם כן. של לראות את הצדיקות הפנימית בכל אחד, בנו וגם בכל אחד. גם אחד שכרגע בחיצוניות, מה זה פוגע בנו, וזה ניסיון קשה. אני לא בא להגיד שזה ניסיון קל. להגיד במילים זה מאוד קל לי. להגיד, אני חווה מהשאלה הזאת, מהאינטרנט, שזה, יש פה איזה אני אחד שחטף, שחטף או חוטף את ניסיון בעולם הזה, ואחד ניסיון של איזה אדם שמציק לו ומטריד אותו, ולאהוב כזה אדם, זה ניסיון מאוד מאוד לא פשוט. נדבר עליו, נראה לי עוד כמה דקות. אוקיי, כן.
זה יוצא שאין, יש ממש איסור להיות, שנייה אחת אפילו שמח, אבל אם יש מצב אחרי שבאמת צריך להיות בעבלות, מצב שיש.
אני אגיד את זה במילים מאוד קל, אני אגיד את זה במשפט אחד שהוא מאוד מאוד קל, אני לא רוצה להרחיב את הכיוון הזה. בעיקרון, עצבות אסור, צער מותר. מה ההבדל? עצבות זה הסניף הזה של הדיכאון, של חידלון, של אין מה לעשות. צער זה אומר, אני חווה את החיסרון ומבין שאני, אפילו השם, כתוב, השם בוכה על תלמיד חכם, על שניים שהשם בוכה. על מי שיש לו כסף וכו' 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 ולא לומד תורה, ועל מי שלומד תורה ואין לו. זה מוזר, מי שאין לו כסף ובכל אופן לומד תורה, השם בוכה עליו? למה בוכה? זה צדיק עצום. אפילו למרות שאין לו כסף הוא לומד תורה. למה השם בוכה? השם בוכה, הכוונה, כל דבר שיש בו איזשהו חיסרון. כי מצד האמת, השלמות האמת, האמת השלמה, לומדי התורה היו צריכים להיות עשירים גדולים. גם בעזרת השם יהיו כולם עשירים גדולים, כמו אברהם אבינו, איש עשיר ומקנה גדול. לפעמים יש שלבים של פרישות שצריכים לעבור, אבל בשלבים של ניסיון, שלא יקרה מצב שאדם יבוא ללמוד תורה מתוך מניע של להיות עשיר, אז אומרים לו שתלמידי חכמים הם עניים ועוברים כזה זה, כדי שבאמת יהיה איזשהו סינון, שהרצון שלך בלימוד תורה יהיה רצון אמיתי ולא רצון שמסונבר בגלל מניעים חיצוניים. אבל השלמות של העולם, שתלמיד החכם יהיה לו הרבה כסף. וזה נקרא שהשם יש, שהשם בוכה על המצב, שהשם יש צער על המצב הזה. אז שיש לי צער, זאת אומרת שאני חווה חיסרון, זה דבר טוב. אבל אני, בצורה מאוד מאוד פנימית, אני אפילו שמח בצער הזה שיש לי. כי הצער הזה שיש לי, זה הרצון שלי ששמו של השם מתקדל בעולם. שהטוב השם יופיע בעולם. כן? שמישהו מת, חס וחלילה, אז אני אומר, יתקדל ויתקדש, שמי רבה, אני רוצה ששם השם יופיע בעולם, וכמה שיותר מהר גם תהיה תחיית המתים. המצב הזה שמישהו מת, זה לא מצב אופטימלי לעולם, זה מצב זמני. זאת השם שיתוקן לעולם, נגיע לתחיית האמיתי. אז לכן, אפשר לעבוד את השם בצער, בשמחה פנימית.
הרב, חייב אדם מברך על הרעה, כמו שהוא מברך על הטובה. זה בסדר, אמרת, נשמח גם בעוני, שיש לו את ההתאמנות לבוא את הקדוש ברוך הוא, גם במצב שלו. אבל על הטובה אתה מברך הטוב האמיתי, על הרעה אתה מברך ברוך דיין האמת. אתה לא שמח בברכת דיין האמת, אתה
נכון, זה השקר שנקרא עולם הזה. בעולם הזה זה ככה, לעתיד לבוא, יברכו, יכירו שהכל טוב ומטיב. שואל, נראה לי, אחד, השלה הקדוש, או מי שואל את זה? מה, לעתיד לבוא יהיו צרות? לעתיד לבוא, יברכו לצרות שהיו הטוב ומטיב. פתאום העיניים שאלה מה זה, יגידו, וואי, זה טוב זה היה. כל מה שהיה נראה לנו, אז צרות, זה היה, וואי, זה היה, עכשיו שנבין את כל המהלך, נראה שזה עשייה טובה. אני אברך על זה הטוב האמיתי. והיום אין לנו עדיין עיניים. אז מי שבלי עיניים, אז הוא בא בתוך העולם שקוע בשקרי העולם הזה, אז לפחות הוא אומר דיין האמת. אני מכיר שזה הכל מגיע, הוא דיין האמת.
אבל זאת הלכה.
אז הלכה שקשורה למה? כל עוד יש לך עיניים של העולם הזה.
אז איך אנחנו מדברים על מצב הכי תיאורטי, הכי פוטנטי שיש בעולם הזה, של אדם ששמח על הרעה? אם אפילו בהלכה אנחנו לא
מסמכים על הרב. אוקיי, הלכה, צריכים לדעת, הלכה היא קונקרטית כלפי המצב העולם כרגע. אנחנו כרגע מדברים לאיפה אנחנו שואפים. אנחנו שואפים להתקדם לקראת בוא המשיח. להתקדם לקראת הגאולה. אנחנו לא עכשיו, כל עם, אין מחלוקת שאנחנו רוצים לקרב את הגאולה. יש מישהו, יש יהודי שלא אומר שרוצים לקרב את הגאולה השלמה? יש לפעמים מחלוקת בדרך, יש חרדים יגידו רק נעשה מצוות, והציונים יגידו נעשה גם דברים בפועל. אבל כולנו שואפים לקרב את הגאולה, כולנו שואפים לקדם את העולם למצב של הגאולה השלמה. אז אנחנו מתארים את המצב שאנחנו מנסים להגיע אליו במצב הכי אופטימלי. אוקיי? מה השאלה? שואל, איציק, בדרך כלל מי שפוגע בך זה הכי קשה, איך מתמודדים עם זה? אוקיי, אז תכף נגיע לזה. אני רוצה רק לקרוא פה את הפסקה בפנים. אז אמרנו, על דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח, כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב ומחודש. כן, יש פה פסקה ארוכה שנדברת על החידוש הרגיל, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, אז הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום בשמחה. זאת אומרת, התהליך הזה הוא בדרך כלל מה שקורה בתוך העולם. אני בדרך כלל פתאום מקבל מסוק עם טייס פרטי, אז אני מאוד שמח. אחרי שבועיים אני כבר התרגלתי לזה, זה כבר מתאים לי שיש לי מסוק פרטי. ואז אני התרגלתי למסוק הפרטי, אז בוא טוב לי במסוק הפרטי, אבל מה קורה? אני לא שמח. אוקיי, אם כן, אז זה בדרך כלל מה שקורה בתוך העולם הזה. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, שמצד אחד הוא תמיד תמיד דבר עצום, נסגר, שזה בכלל לא יאמן שזה הגיע לנו, והוא טוב לנו, מצד שני הוא גם טוב לנו, זאת אומרת זה בצורה פליאה, מפליא לעשות, שהדבר הזה שהוא למעלה ממדרגתנו, הוא גם מתאים לנו פנימית, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין בכל יום יהיו בעיניך חדשים. זאת אומרת, יש מצב ש... כל יום התורה והמצוות נראים בעיניך חדשים, ממש חדשים. כי זה ממש, זה שמחה עצום, אתה מבין, אתה מתחיל להפנים שהמצווה שאתה עושה דבר עצום. אז זה, אמרנו שהמצב הזה של עבודת השם, כשנתחיל לדייק ולהבין מה זה עבודת השם, אנחנו נגלה שתי דברים. קודם כל, שעבודת השם היא תמיד דבר שהוא הרבה הרבה מעבר, זה לא יאומן שאנחנו זוכים לעבוד את השם. דבר שני, אנחנו, עבודת השם היא טובה לנו. ושני הדברים האלה. יש פה עוד פסקה אחת שנראה לי שדיברנו עליה, קצת שבוע שעבר. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, הטביע בורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות. ויהיה דרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית. גם כן. זאת אומרת, כיוון שאנחנו, השם יודע שאנחנו בתוך החומר, כמו שאומר לנו, מזכיר לנו הרב לוטפי, אנחנו פה בעולם החומרי, אז מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא גם עשה ככה, שבעולם החומרי, זה לא שאנחנו יודעים הכל מלכתחילה, אלא גם הידיעות האלה הלכו והתווספו לנו לאט לאט. אבל, כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה, שהיא למעלה ממדרגתו והרבה. וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לו לעבוד בדעתו אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו ובפרט לעם קרובו, כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר ממדרגתו לא ייטב בליבו. ולפי זה אומרנו הרב קוק, יש לנו שתי לימודים. א', מה אנחנו צריכים ללמוד? את רוממות ערך כל העבודה, שהרי היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך. ולימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה. שאף על פי שנתענפה בכל גילולי החומר, וזה כבר מתחיל להיות לקראת השאלות שהם שאלו אותי פה, חס וחלילה, מכל מקום אסא דקאי בני חילפי, אסא שמי ואסא קרולי. הדס שנמצא בתוך הבוץ, עדיין קוראים לו הדס. שוטפים אותו מהבוץ, הוא נהיה הדס גמור. והיא עומדת בזערה מצד עצמה, ובידיעת דבר זה עצמו היא מתאהרת באמת, כי הוא ענף גדול מאנשי התשובה מאהבה, וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבררים אצלו ושונים בפיו ובדברו. מציע לנו הרב קוק, אתה רוצה באמת לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, אתה חייב לעבוד על הכרה של שני ידיעות שהם ישלימו לך את שני הכיוונים. ידיעה אחת זה תרוממות ערך העבודה. דיברנו שבוע שעבר על המים. איך המים זה דבר שלא רצה בכלל לרדת לעולם. מה הם אומרים לקדוש ברוך הוא? מה? אנחנו יצור אחדותי, שלם, חי, מחובר למקור החיים, מחובר לאחדות. אתה בראת העולם שהוא כולו גידורים, גידורים, גידורים. לא רוצים לרדת למטה. אז הקדוש ברוך הוא יבטיח להם, תרדו למטה ואני אתן לכם את מה? ברית מלח וברית מים. של כל קורבן ירכיבו מלח, שמלח זה תוצר של מים, לפי הקבלה הפנימית. ושבשמחת בית השואבה, בסוכות, ינסחו מים על גבי המזבח. אז אמרנו שבאמת המים לא מוכנים לרדת למטה, לעולם מגודר, קטן, שהכל נתגדר שם, החיות, המים לא רוצים לרדת למטה. בתוך הדבר שהוא רק קטן, שאתה מסתכל על עצמו כזה משהו, מה אני עושה? אני מזיז פה איזה עלה, איזה, לקחתי איזה אתרוג והדס וזה, ומזזתי פה בעולם הזה, מה עשיתי? ושאדם מבין שעבודת השם ירדה מלמעלה. הוא מתחבר למקור החיים. הוא מתחבר לרצון השם האחדותי המלא, במעשה הקטן שעשה פה בעולם הזה. הוא מתחיל להבין איך הוא ממש יכול בעולם הזה המגודר, והשם הוריד את המים למטה, אמר, אתם תרדו למטה ויעבדו את השם, לא רק פה למעלה, בעולמות העליונים, בעולמות של המים, בעולמות האחדותיים, אלא אתם המים תרדו עד למטה, עד העולם הכי מפורד, העולם שנראה מאוד מאוד רחוק מהשם, עד שהעולם הזה, אמרנו, כל דבר שהוא יבש, הוא בעצם, מה קורה לו? מתפורר, מת, אפילו אדם, אחרי שהוא נפח להיות גופה, אחרי כמה שנים, מתייבש, מתפורר, אין מים, אין חיות, הכל מתפורר, הכל יבש, הכל מגודר, הכל מתפורר, אין חיות. בעצם, אנחנו בעולם הזה אומרים, איך זה יכול להיות שאני אזכה לחיים, לעבודה, למילוי רצון השם? זה בלתי נתפס, אבל מפליא לעשות. השם אומר, כן, יש לי רצון שחולל את כל העולם, והרצון הזה יורד עד למטה, ואומר לך עכשיו שהגיע סוכות, אם אתה תופס את ארבע מינים האלה ביחד, קושר אותם בחבל, אתם זוכרים את הסיפור של שבוע שעבר עם היהודי המשותק, שרק יכול להזיז את הפה. מספיק שתזיז אותם עם החבל כל שיעור עם הזה, כבר מילית את רצון השם, הזזת ארבע מינים בסוכות. לא יאמן, השם נתן לנו אפשרות לעבוד אותו בתוך העולם הזה, בתוך העולם המגודר. הוריד לנו עד למטה את רצונו, ואנחנו יכולים את אותו רצון השם שמחולל את כל העולם, לעבוד. ככל שאני מבין מה זה אומר לעבוד את השם, איזה עוצמה זאת. ניסיתי לתאר כאילו מכיוון אחד את העוצמה, וככל שאני באמת מכניס לעצמי את הציור האמיתי של עוצמת העבודה, אני מתחיל להתמלא שמחה בעובדה הזאת, בעובדה הזאת שאני זוכה לעבוד את השם. מצד שני, חייבים ללמוד כדי שזה יהיה טוב לי. מצד שני, אני רק אומר, וואי, עבודה זה דבר עצום, עבודה זה דבר עצום, ואני תופס את עצמי, מי אני? אני זה אותו אחד שעושה חטאים והבנות, אז איך אני יכול לעבוד את השם? איך אני יכול... אז פה, בשביל שזה יהיה טוב לו עם העבודה, הוא חייב ללמוד לעומק את מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה. זה בבוקר, אנחנו עוסקים בפרק ד' במערל בנתיב העבודה. שם אנחנו לומדים. עכשיו בפרק ד' יש לנו מהפך, ועד פרק ג' למדנו שם עד כמה התפילה זה דבר עוצמתי, וכמה עבודה זה דבר גדול, וזה חזק. פרק ד' אנחנו לומדים הלכה שאדם חייב לקבוע מקום לתפילתו. והלכה הזאת עשתה לנו מהפך בלימודים שם. העבודה הזו, הפרק הזה אומר לנו, כל הקובע מקום לתפילתו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. שאברהם אבינו היה קובע שנאמר שם, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם לפני השם. זאת אומרת, אברהם אבינו קבע שכל מקום שהוא שם שם האוהל, היה לו מקום קבוע ששם הוא היה מתפלל לשם. ועליו נאמר שלוקח אברהם בעזרו, וכשהוא מת אומרים עליו, אי חסיד ואי ענב, וזה דבר עוצמתי. ובעצם תופסים שלקבוע מקום לתפילה, זה הופך את המתפלל, את תודעת המתפלל, למשהו אחר. ופתאום שואל את עצמו, מי אני? אז במקום לענות, טוב, יש השם, יש עולם, השם ברא עולם, יש חוקים, ואני איזה קוף מפותח עם טיפה פחות פרווה וקצת יותר שכל, אז והשם משום מה הוא רוצה שישמע את הבקשות שלי, פתאום מבין שהכל הפוך. מבין שהשם רצה להיטיב, ורצון השם להיטיב חולל את כנסת ישראל, ומה היא רוצה? היא רוצה למלא את רצון השם להיטיב, ומתוך זה שכנסת ישראל רוצה למלא את רצון השם להיטיב, אז מתחיל להתחולל. אז יש עולם, ויש תורה, ויש תשובה, ויש עולם, הכל... הבסיס, היסוד שלה באמת כל העולם, זה שהכנסת ישראל רצתה למלא את רצון השם להיטיב, ורצתה למלא את זה בעוצמה אדירה, בחשק עצום, ברצון אינסופי אדיר. וכשיהודי מתפלל עלי אדמות, הוא בעצם, זה לא רק הגוף שלו, הרצון שלו בתפילה, שהשנייה הבאה תהיה יותר טובה, הוא מתחבר באותה שנייה למקור החיים שלו. לרצון הכי הכי פנימי, ששם הוא בעצם לא אדם בודד, אלא שם הוא כנסת ישראל שרוצה שהעולם יהיה יותר טוב. פתאום הוא אומר, אני לא, הלך ברחוב, ראה קורקינט, בא לי קורקינט חשמלי. אז הוא בטוח, הנה, אני קרוץ חומר, זה כל מיני רצונות רדודים שלי. פתאום הוא מבין, מה? זה שבא לי קורקינט חשמלי, כי אני באמת רוצה שרצון השם, שהעולם יהיה יותר טוב, זה הרצון הכי פנימי שלי. אני זה בעצם כנסת ישראל, אני זה אותו רצון שמהרצון הזה מתחולל כל העולם. כל הרצון שחשבתי שהם רצונות אגואיסטים של הגוף, הוא מגלה, וואלה, אני לא גוף. אני זה הרצון של כנסת ישראל. עליי עומד העולם, באברהם, אברהם. אברהם קהלת שעליו, ממנו, מהרצון שלו, מהתפילה שלו, נברא כל העולם. הוא המקום של העולם, לא המקום, לכן הוא קובע מקום לתפילתו. כי הוא מבין שהוא הבסיס של המגדל, ובסיס של מגדל חייב תמיד להיות נטוע במקום. כל העבודה של צדיקים. מה העבודה של צדיק? מה העבודה של צדיק? העבודה של צדיק זה בעצם לגרום לכל אחד עלי אדמות לדעת שגם הוא נשמה טהורה וגם הוא צדיק, ולגרום לו לרצות, לגרום לו לרצות, לגרום לכולם להרגיש עם צדיקים. צדיק. מספיק שהוא עובד, כן? משה רבנו. שמע שעם ישראל חטא בחטא העגל. אומר לו, אם עין, מכני מספרך. כבר, כתב את זה בתורה אחרי כמה שנים, לא יודע מתי הוא כתב את זה בתורה, אבל כבר זה שהוא עשה את זה, בזמן שהוא עשה את זה, באותו זמן כל אחד מישראל הבין, או חווה פנימית, שחטא העגל זה דבר חיצוני לו. שזה נחלוך שעליו. זה לא הוא. הוא נשמה צדיקה תורה שיתלך לך. זאת אומרת, אחד מהבעיות של החטא, שהזהות העצמית שלי זה נהיה החטא. אמרנו, כל גנב חושב שהוא הגנב. הוא לא אומר, אני צדיק עצום שבעצם מעתי וגנבתי. הוא אומר, אני הגנב, לכן הוא גם לא מסגיר את עצמו. כי אם הוא אומר, אני צדיק עצום ואני חייב לגרום שאני אפסיק ללמוד, אז הוא מסגיר את עצמו. ולכן העבודה של הצדיק היא בעצם לגרום לכולם להרגיש שהם צדיקים. ולרצות לראות לכולם שהם צדיקים. זו העבודה האמיתית של הצדיק. להתחיל להכיר את מעלת נפשו. זה נקרא, איציק שואל, איזה טיפ קטן הרב יכול לתת כדי לראות במי שקרוב אליך נקודה טובה. קפץ, הנה, מה? אז קו זכות, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו, זאת העבודה האמיתית של קו זכות. הרבה פעמים אנשים טועים, אומרים, מה זה קו זכות? טוב, הוא נתן לי סתירה, אז נדון לו לקו זכות. אולי הוא חשב שאני החבר הרע, אבל אני אומר, זה לא, חושבים שזה קו זכות, אבל קו זכות האמיתית, זה להסתכל, להגיד, היהודי הזה הוא באמת נשמה קדושה וטהורה. ולמצוא שהוא נקודה שבאמת אתה יכול להסתכל עליו בצורה הזאת. אני באמת רואה בו נשמה אדירה, נשמה גדולה, נשמה נשגבה. זה באמת הקו זכות. עכשיו, מתי נראה את זה, דרך אגב? אתה רוצה, אוקיי, טיפ קטן לאיציק. טיפ קטן, תתחיל בעצמך. תתחיל בעצמך. כשאתה מסתכל על עצמך ואתה חושב, אני כולי גוף, ואני כולי יצרים, תפתח את העיניים ותגיד, כולם אנשים סביבי גם בן כאלה. לפעמים, תראה איזה צדיק גדול. והצדיק הגדול, תראה אותו מתפלל, תראה אותו מסתכל בעיניים טובות, פתאום תרגיש כמיה, תרגיש, אוקיי, הוא לא כזה. הרבה פעמים, יש את זה, אדם אחד אמר לי, אני אתאיסט גמור, אני לא יודע, לא מאמין בשום דבר. זה במשפט אחד, משפט שאחרי כמה משפטים אומר לי, אתה יודע מה, פעם ראיתי איזה מישהו אחד מתפלל בבכי, אמרתי, אלווה אליי שאני אהיה ככה, שאני אצליח להגיע לקרות תפילה. לא יודע אם אמרתי לו את זה ישירות, אבל חשבתי לעצמי, הוא יכול להגיד לי עד מחר שהוא אתאיסט גמור, אבל יש לו נשמה שכמהה להגיע לדבר הזה. בחיצוניות מגדיר את עצמו כאתאיסט. גם אדם שהוא מרגיש שאני כולי אגואיסט, אבל כשהוא מסתכל על הצדיק, אז הוא אומר, הלוואי הייתי כמוהו. זה אומר שאתה באמת בפנימיות שלך לא כזה. אז ברגע שאדם מבין שהאגואיסטיות זה רק מקום חיצוני שלו. הגוף הוא שלי, הרגשות הם שלי, המחשבות הם שלי, הרצונות הם שלי, אבל אני זה משהו הרבה יותר פנימי. הוא מצליח להיכנס פנימה, 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 לתוך הרצונות הכי פנימיים שלו, שהוא מגלה שהרצון הכי פנימי שמחולל את כל חייו, זה אותו רצון שקראנו לו רצון של כנסת ישראל למלא את רצון השם, והוא אומר, זה באמת אני? אז פתאום הוא פותח את העיניים, והוא רואה גוף אחר, ואומר, הגוף הזה זה רק לבוש. כמו שאני מבין שהגוף שלי זה רק לבוש שלי, אז הגוף הזה זה רק לבוש, והרגשות זה גם כן רק לבושים. אז לפעמים יש בעיות ברגשות, אבל כשאני חי במקום הכי פנימי אצלי, אז אני פותח את העיניים ואני רואה את המקום הכי פנימי אצל הזולת. וזה באמת הטיפ הכי גדול להגיע לקו זכות אמיתית, זה תמצא את הקו זכות אצלך. תמצא אצלך שאתה באמת צדיק הכי גדול של העולם, אז תפתח את העיניים ותראה שכולם צדיקים הכי גדולים של העולם. זה באמת הדבר הזה. אז זה הלימוד השני שיכול להגרים, לגרון לו להיות בטוב לבב בעבודת השם, זה ככל שאני אלך ויקיר וישתלם, שאני אדע מהי מעלת נפשי, אז אני באמת יכול לעבוד את השם גם בטוב לבב. אז כדי לעבוד את השם בשמחה, אני צריך לדעת ולהכיר את רוממות ערך העבודה. כדי לעבוד את השם בטוב לבב, אני צריך לדעת את מעלת נפשי. יהיה רצון שנצליח.